טוב, צהריים טובים. אנחנו עוסקים, נכנסים לסוגיה של כופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. רשב"ג אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער. כופים אותו לבנות לעיר חומה ודלתיים ובריאה. רשב"ג אומר, לא כל העיירות, ראויות לחומה. כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר, י' בית חודש, קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. זה גם מעניין, המשפט הזה, תכף נראה, הוא לא לגמרי, כאילו ברור למה הוא נכתב פה, אבל אולי עוד מעט הוא יהיה יותר נצרח, ננסה להבין את העניין. כן, אז מחלוקת, רשב"ג ותנא קמא, כמובן צריך להבין את שורש המחלוקת, ו... הגמרא עוסקת בזה וצריך להבין אותה. אומרת הגמרא, תניא, רשב"ג אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער, אלא חצר הסמוכה לרשות הרבים ראויה לבית שער, ושאינה סמוכה אינה ראויה. ברבנן, חורה זה הגיוני, חצר שהיא סמוכה לרשות הרבים, אז בני רשות הרבים קרובים לחצר, יש פה את החשש בני רשות הרבים יסתכלו לתוך החצר, ולכן צריך. אז מה יגידו רבנן הזה? רבנן, זימנין דדחקי בני רשות הרבים ואילו ואתו. לפעמים, גם כשהחצר לא כל כך סמוכה לרשות הרבים, לפעמים יש צפיפות ברשות הרבים, יש איזה יום שוק, יש איזה הפגנה, לא יודע מה, ואין מקום, אז אנשים מתחכים ומגיעים גם לזה. אותו דבר בפסקה הבאה, לא כל העיירות ראויות לחוכמה, אלא עיר הסמוכה לספר ראויה לחומה. שאינה סמוכה לספר, אז אין לה סכנה, אז היא לא ראויה. ורבנן, אז באמת מה הם יגידו על הדבר ההגיוני הזה? זימנין דמקרו ואתי גייסה. נכון, בדרך כלל, באמת רק אלה שגרים קרוב לגבול, אבל לפעמים לא עלינו, יש איזה אירוע, כן, שמחת תורה, תפשין פי דלת, ולך תדע לאיפה הם לא היו נעצרים שם בנובה, אז אולי היינו גם רואים אותם פה באשקלון ואשדוד, ולכן גם ערים רחוקות מהגבול, גם הן צריכות חומה. לפני שאנחנו ממשיכים, המחלוקת הזאת בין רשב"ג לבין תנא קמא לבין רבנן, היא לכאורה צריכה הבנה, כיוון ש... זה נראה קצת לא, מה זה, זה סטטיסטיקה? הרי גם רשב"ג מסכים שלפעמים בני רשות הרבים הם, יש צפיפות והם נכנסים. גם רבנן לכאורה מסכימים שזה רק מדי פעם הצפיפות הזאת, וזה לא באופן קבוע. אז מה בדיוק המחלוקת? מה, הרי המציאות היא, שניהם צודקים. שניהם צודקים בכלל את המציאות, אז למה בכל זאת... הוא מכריע לפה והוא מכריע לשם, זה משהו שיש מקום להבין אותו, דווקא אליו נגיע עוד קצת בהמשך. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, אני רק מעלה את השאלה כדי שנגיע לזה, אז כבר נזכור שרצינו להבין את זה. בא מיני רבי אלעזר מרבי יוחנן, כשהם גובים, לפי נפשות גובים, או דילמה לפי שבח ממון גובים. טוב, עכשיו צריך לבנות חומה לעיר, צריך לאסוף כסף. איך אוספים את הכסף? לפי מה? האם לפי מספר האנשים, מספר הנפשות, ככל שאתה משפחה יותר גדולה, החומה שומרת עליך יותר כי אתה יותר אנשים, אז אתה תיתן יותר כסף, או לפי שבח ממון, כלומר כמה אתה אדם שיש לו, אדם שיש לו יותר, ייתן יותר. אדם שיש לו פחות, ייתן פחות. וככה, ביחד, נאסוף את הכסף. אז לפי מה גובים? אז אמר לי, לפי ממון גובים, ואלעזר בני קבע במסמרות. מאוד מעניין. או קבע במסמרות, לא יודע איך לקרוא את זה. קבע בה או קבע בה. כאילו, אומר לו, זה ביטוי מאוד מעניין. כן, אז הוא אומר לו, תשובה, זה לפי ממון, אז הוא מוסיף עוד איזה משהו, תשמע, זה... משהו שצריך להבין. תכף נחזור לשאלה הזאת, אבל נראה רגע עד הסוף. שאלה נוספת, באי מיני רבי אלעזר מרבי יוחנן, כשהם גובים, לפי קירוב בתים הם גובים, או דימה לפי ממון גובים? עוד שאלה, האם זה משנה כמה הבית שלך קרוב או רחוק מהחומה, או שזה הולך לא לפי הקרבה של הבית לחומה, אלא לפי הממון, לפי כמה כסף יש לך ולא לפי הבית? אמר לי, לפי קירוב בתים הם גובים. ואלעזר בני, קבע במשמרות, כנראה שככה צריך לקרוא את זה. עכשיו באמת זה העסיק את האחרונים. את הראשונים, את האחרונים. בעיקר השאלה הראשונה, שתי השאלות, השאלה הראשונה זה הרבה יותר בולט, העניין של לפי נפשות או לפי ממון. ובאמת במקום להגיד בעל פה, פשוט בואו נקרא ביחד, יש פה ככה דוגמה יפה לאחרונים, לקובץ שיעורים, רבי יוחנן וסרמן, נראה לי שהזכרנו אותו גם באחד השיעורים ממש לא מזמן, באמת ככה אחד מגדולי הדור הקודם, צערי נדמה לי עד כמה שאני זוכר, נהרג בשואה, ותראו מה הוא אומר, תראו את הממש ככה רואים איך הוא, מה מסתובב לו בראש כשהוא לומד את הגמרא הזאת, הוא אומר וקשה, מה בכך, זאת אומרת הוא מתחיל, קופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר, משום דהזק ראייה שמי הזק, וקשה, מה בכך דשמי הזק, ההזק אינו ממנו, אלא מבני רשות הרבים, ומאיזה טעם מתחייב לסלק הזק אחרים, אשר הוא אינו גורם בזה. כאילו הוא אחד מבני החצר, למה הוא צריך שלם, שבני רשות הרבים ישלמו, למה הוא צריך שלם? ועד הקופים בני העיר לבנות חומה, אפשר שהוא תקנת חכמים, אבל בחצר אינו נראה לומר שהוא תקנה, וצריך לומר, דהו מטעם מנהג המדינה, שהכל כמנהג המדינה. אז אולי בגלל מנהג המדינה, למרות שבעצם, כן, בואו נשים לב לשאלה שלו. הרי בדרך כלל בחצר, אחד מזיק לשני, אז מי שמזיק צריך להיות שותף בבניית, אבל פה, מי המזיק? המזיק זה בני רשות הרבים, יש אחד מבני החצר בכלל לא מפריע לו, הוא אומר, מה אכפת לי, אני לא מזיז לי, שיסתכלו עליי, שיסתבו פה אנשים, הוא צריך שלם כסף כדי מה? כדי למנוע את ההזק של מי? של האנשים שזה בכלל לא הוא עושה את ההזק. אז הוא ממש מתלבט, הוא אומר, אולי זה תקנה, אחר כך הוא אומר, אולי זה מנהג המדינה, אחר כך הוא אומר, אבל הגוף הטעם הבית, למה צריך לנהוג כמנהג המדינה בענייני ממון? ובשותפים, אפשר לומר שמן הסתם, המנת כן השתתפו, אבל בשותפים, על ידי ירושה, לא שייך, ולעניין מנהגי איסור, איקה קרא, אל תיטוש תורת ימיך, אבל בממון, לאיקה קרא, אין פסוק, בענייני איסור, יש אל תיטוש תורת ימיך, יש איזה עניין של מנהג, של הכלל, בענייני ממון, למה, איך אפשר לחייב? ואין לומר דגמך, הטעם הוא משום דו מנהג של מצווה, לסלק הזק מחברו, ואם כן, אין זה חיוב ממון, אלא חיוב מצווה, אז היו אומרים, אתה חייב, לא יודע, לעזור, לראות מה אפשר לעשות, תשתדל, אבל לא כסף. לתת כסף צריך איזה מקור, צריך להבין שאפשר להגיד בסוגריים איזה משפט, זה לא כזה בקלות מוציאים כסף מאנשים, גם כי אנשים לא אוהבים לתת, אבל גם כי באמת לא כזה בקלות מחייבים לתת כסף. סוף כסף, אדם בעול על ממונו, אתה בוא תגיד לו, תשמע, אתה צריך לעזור פה לבנות בית שער, למה? כדי שבני רשות הרבים. זה עניין גדול, זה מצווה גדולה, בסדר, אני אחזק, אני אעזור, מה שצריך, תגיד לי, אבל כסף? למה אני צריך? קצור, הוא אומר, זה לא כך מבין את המקור של העניין. ואז תראו הלאה, ככה קצת מדלג קצת כדי לא להיכנס לכל הדברים, ואני עובר לאות ממעלף, הכל רק ככה כדי להרגיש ככה פה את ההתלבטות שעסקו בה פה המפרשים. ממה א', בעד הקופים בני חצר זה את זה, לבנות דלת שער ודלת לחצר, משום הזק שבני רשות הרבים, אפשר לפרש הטעם, משום דחצר יש לה דלת, שווה יותר מחצר שאין בדלת. ואם רצה למכור חלקו, מוכרו ביותר. נמצא שלא חסר מהוצאת הדלת. וחברו נהנה, וקופים עמידת סדום. אז הוא אומר, אולי כיוון אחר, למה קופים? כי בעצם הערך שלך שווה עכשיו יותר. כן, שווה, אני רק ככה קצת משתף, תראו מה הלך לו בראש. הוא אומר, רגע, למה מחייבים אותו? כי אם יש דלת לחצר, אז זה מעלה את הנכס שלך. נכון, מישהו בא לראות את הדירה, אומרים לו, אתה רואה, אתה שומע? שומע? חצר שלנו, אחלה חצר. עשינו דלת לבית שער, הרשות הרבים לא יכולים להסתכל פה. טוב, אתה יודע מה? יאללה, עוד 100 שקל לדירה, עוד 100,000 שקל לדירה, כי היא מושקעת יותר. אז לכן, תשלם, כי זה יעלה לך את הנכס. וזה סוג של קופים עמידת סדום, זה נהנה, וזה לא חסר, אז... ועוד הוא ממשיך, מי הוא? בעת הקופים בני מבוי, זה את זה, לעשות לחי וקורה, לא שייך טעם זה. וכן בעד הקופים בני העיר, לקנות ספר תורה, זה גם לא שייך. ושם הטעם בכל אלו הוא משום מצווה, ולא משום שיעבוד ממון. וגם שמירת החצר מהזק היא מצווה. קיצור, זה רק דוגמה לראות, נגיד לכם משהו ככה בענייני לימוד. אם אתה נתקל בדבר כזה, אז מה זה מדליק לך? זה מדליק לך מה שנקרא נורה. לא יודע אם נגיד נורה אדומה, כי זה לא... נורה ירוקה. מדליק לך נורה ירוקה. כי אתה אומר, יש פה כנראה איזה משהו, אם גדול כזה מהאחרונים, כל כך ככה, לא מצליח למצוא כאילו את הנקודה, זה סימן שיש פה איזה משהו יותר עמוק, יש פה איזה משהו יותר יסודי, כי אחרת באמת הוא צודק, כאילו לאיפה שאתה לא הולך, אתה מסתבר לפה, לשם, מה? ואיפה עוד זה ממשיך הדבר הזה, עוד נקודה אחת, לפני שבעזרת השם, גם בראשונים, תראו בנימוקי יוסף, וגם פה זו אותה דוגמה לאותו עיקרון, במקור 3, כשהם גובים לחומת העיר, לפי הממון שיש לו לאדם, גובים, או לפי הנפשות שיש בביתו, ואפילו אם לא יהיה עשיר, יפרע יותר מהעשיר שאין לו כל כך נפשות בביתו, כן, ברור, לפי הנפשות בבית. ובעיה זו, כל מה שאומר, אם גיא סבא מחמת ממון, הם יגבו לפי שבח ממון, או אם בא מחמת נפשות, ויגבו לפי נפשות. ורבי יוחנן השיב לו, דגייסא לא אתי אלא לעסקי ממון, לכן לפי שבח ממון הם גובים. אבל אם ידוע שהייתה באה לעסקי נפשות, אז מחשבים לפני נפשות. שומעים מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו עסוקים בהערכת מצב, למה האויב בא? אם האויב בא על כסף, אז אנחנו, אז מה שקובע זה הכסף, אז אם יש לך הרבה כסף, אתה עשיר, תיתן יותר, כי אתה גם מרוויח יותר, כי הרי אם הם יצליחו, ישדדו לך את הבית, אכלת אותה יותר מאשר אני, שממילא אין לו מי יודע מה בבית, מי יודע מה, אז תשלם יותר. אבל אם הם באים לנפשות, הם באים להרוג, אז אם יש לך משפחה גדולה, אז אתה בסכנה יותר גדולה, כי חס וחלילה יפגעו לך ביותר ילדים. אז תשלם יותר. ואז מה הפסק? אז הפסק הוא שבאמת הם באים על ממון. כאילו הלכנו לחמאס, שאלנו אותם, תגידו, הם אומרים, לא, אנחנו מה שאנחנו רוצים זה כסף, לא זה. ובגלל שהוא הרגיש בבעיה הזאת, אז הוא אמר, אבל אם באמת יודעים שהם באו על נפשות, אז באמת גובים לפי נפשות. נכון? אז ממילא, מה הייתה צריכה להיות התשובה בגמרא לפי זה? מה צריך לבדוק? מה? בוא נבדוק עם השבק. נקרא לראש השבק. נגיד לו, תשמע, תעשה טובה. תבדוק לנו, כשהם באים להתנפל עלינו, מה הם רוצים? הם רוצים כסף או שהם רוצים נפשות. אנחנו לפי זה צריכים לדעת איך אנחנו מתארגנים. בעוטף, איך אנחנו מתארגנים. אז התשובה היא לא לפי ממון וקבע במסמרות. וזה מסמרות. זה בדיוק הפוך עם מסמרות. כי אתה לא יודע אם זה מוחלט. היום זה ככה, מחר יבוא אויב אחר, הוא בא על משהו אחר. ובאמת, עוד פעם חוזרים לקובץ שיעורים, תראו בקובץ שיעורים, בסעיף הבא, במבט. הוא אומר, לפי ממון או לפי נפשות במקור 4. ראינו את זה מספקלי, אם הגייס בא משום המון, או משום נפשות, כמו שכתב אני מוקר יוסף. לכאורה קשה. כיוון דן התפשרו עם הגייס בממון, האיגלי מילטה שלא היה סכן נפשות. ולמה גובים לפי נפשות? וגם אם לא נתפשרו, היה הורג הנפשות. אבל אם כן, בבעל הממון, אם לא ייתנו לו את הממון, הוא היה הורג אותם. ראשון הראש נראה שתלוי מה היה עיקר כוונתו של הגייס. וצריך ברור, מה לנו בכוונת הגייס? מכל מקום הדבר שווה בשני אופנים, שלא ייתנו לו ממון יארגו, ואם ייתנו, ינצלו. אז הקובץ שיעורים בכלל, לא נגיד, סיפך אותנו לגמרי, הוא פשוט אומר את המציאות בצורה, אומר, בכלל זה לא, אין פה משהו מוחלט. למה? יכול להיות שהם יבואו הנפשות. היה בשמחת תורה, שזוכר, היה איזה סיפור, הם נכנסו לא עלינו עם אח שמם וזכרם, אמן, שנכנסו לאיזה בית, ואז העובדת הפיליפינית אמרה לו, למחבל עם אח שמו, נתנה לו את הפלאפון ועוד כסף שהיה לה בכיס, והוא עזב אותה. כלומר, הוא ראה כסף, לפעמים אנשים שרואים כסף, הם אומרים לעצמו, וואלה, זה שווה לי יותר משהו שאני ארוג עוד איזה יהודי אחד. כלומר, אומר הקובץ שיעורים, יכול להיות שהם יבואו הנפשות, אבל יגידו להם, תקשיבו, קחו מיליארדים, אז הם יעזבו אותנו. אז זה יהפוך להיות ממון. עכשיו, יכול להיות הפוך. יכול להיות שהם יבואו על ממון, ויבוא בן אדם, יגיד, תביא לי, הוא אומר, אין לי כסף. הוא אומר, תביא לי, הורג אותו. זאת אומרת שזה, כאילו הם באו על ממון, אבל בסוף זה מה נהיה? בסוף זה נהיה מפשוט. בקיצור, אתה לא, מה שנקרא, אתה לא יוצא מזה. אתה גם לא יודע על מה הם באו. ונגיד אפילו שאתה יודע על מה הם באו, זה יכול להשתנות. אז איך כל זה מסתדר עם הגמרא שהוא שאל אותו, והוא אמר לו, לפי שבח ממון, וקבע במסמרות, כאילו, אין, תסגור את זה, סופית, כאילו, אין. מה? שומעים את זה? זה, אני אומר שוב, זה מחזק את מה שאמרתי לפני 3 דקות, שכשאתה רואה דבר כזה בראשונים, באחרונים, שהם מתפלפלים, ואומרים, רגע, לפי ממון, לפי מפשוט, אבל אתה מה שנקרא, אתה מגיע לאיזה מבוי סתום, אתה לא מבין את זה. ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, זה כנראה צריך ללכת פה לאיזשהו מקום קצת יותר עמוק, כדי להבין פה את עומק העניין. כן, אז זה הסוגיה, סיכום קצר שמה שראינו, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא. אז אם כן, דבר ראשון שאיתו התחלנו, זה להבין את המחלוקת של רשב"ג וחכמים, לגבי חצרות ובני רשות הרבים, לפעמים הם דוחקים, לפעמים הם לא דוחקים, כולם מסכימים בעצם למציאות, אז מה זה? זה מחלוקת במציאות, איזה ממחלוקת זאת? ואחר כך עברנו לשאלה הבאה, שהיא לפי ממון או לפי נפשות, וראינו שהשאלה הזאת בעצם מאוד מאוד לא מובנת, ועוד ראינו שגם הקובץ שיעורים לא מבין בכלל בשורש העניין, איך אפשר לכפות את בני החצר, למנוע את היזק הראייה, למרות שזה לא הם עושים אותו. אלא מי בעצם עושה את זה? זה בני רשות הרבים. אבל מי שבפועל משלם, זה בן החצר, שהוא אפילו לא מעוניין בזה. אז גם פה הקובץ שיעורים לא כל כך הגיע לאיזה מסקנה, איך זה, העלה כל מיני אפשרויות, אבל לא הגיע למסקנה. אז אם כן, אלה הדברים שאנחנו רוצים לנסות לברר פה בסוגיה. עד כאן, אם יש איזה משהו שרוצים ככה להעיר, להוסיף, לשאול. זה...
רבנו גרשום כותב, עניין הנפשות, כן? דווקא חלוקה בשווה. זאת אומרת, לפי משפחות. אז כנראה שהוא באמת חולק על הנרים.
כלומר, לפי...
לפי מספר הנפשות בבית.
כלומר, לא לפי מספר הנפשות, אלא...
כמונה שחלוקה לא תהיה שווה. זאת אומרת, אם יש לי 9 ילדים, זה נשאלים יותר. לפי משפחות, 50,000 תושבים,
קח את
הסכום,
חלק
אותו ל-50,000.
ואז מה ההבדל בין זה לבין... וממון זה לפי חשבון בנק שלך. ממון זה לפי כמות הכסף שלך. נפשות זה חלוקה לפי, פשוט לפי משפחות. כן, אני שומע, אבל בסדר, לא משנה, עדיין...
יש חלוקה בהבנה של הנפשות.
כן, כן, בסדר, זה סתם חלוקה, זה סתם בתוך נפשות הבנה, אבל עדיין... לגבי השאלה אם הולכים לפי מפשוט, לפי ממון נשארנו בהבנת הבעיה, מאיפה, לאיפה מתחילים. כן. טוב, אז מה שנראה שיכול לתת לנו פה הבנה מאוד משמעותית בעניין הזה, זה יסוד שיצא לנו כבר כמה פעמים לדבר עליו, ואני שמח שאנחנו יכולים לחזור עליו. אני אגיד את זה קודם ככה בעל פה, אחר כך אולי נקרא כמה שורות בפנים, או שלא. האדם, עכשיו ככה, תשתחררו רגע מהדף, תעזבו שנייה רגע את הסוגיה, כמו תמיד, 3-4 דקות, טיפה ככה ללכת לאיזה מקום ככה יותר גבוה, ואז לחזור לתוך הסוגיה. עם ישראל בנוי אחרת מאומות העולם. במה? בזה שיש לו מושג שנקרא כלל. בדרך כלל באומות העולם יותר מכירים את המושג שיש שותפים. זאת אומרת, זה הרבה אנשים ביחד, וגם כשהם עושים מדינה או איזה משהו משותף, הם בעצם ריבוי של פרטים, כן? זה אוסף של פרטים. אין באמת כל כך מושג כזה של כלל, מושג של ציבור. זה מושג פחות מוכר באומות העולם, אם כי גם שם יש איזה בחינה מסוימת שמבינים שיש בסוף איזה ישות, נקרא לזה ישות ציבורית, ויש את הפרט, יש את האדם שהוא לעצמו. אחד הדברים המאוד מאוד עמוקים ובאמת מיוחדים, שבעיקר בעם ישראל רואים אותו, זה העניין הזה של ההבנה של הקשר בין הפרט לבין הכלל. כלומר, למעשה כל אדם, בעצם החיים שלו, הוא חלק מהכלל. זה ממש בשורש נשמתו, בטבע יסודו, במהות הכי פנימית שלו, הוא ממש חלק מהציבור, הוא חלק מהכלל. הבאנו פה את הכוזרי, שהכוזרי במאמר שלישי מדבר על תפילה בציבור, אז הוא מעריך ככה להסביר מה החשיבות של תפילה בציבור, תפילה במניין, והוא אומר כמה דברים. אחד הדברים שהוא אומר זה שלעולם הפרט צריך להרגיש חלק מהכלל. הוא לא חי פה לעצמו. הוא הגיע לעולם מתוך הכלל. הוא הגיע מתוך הבריאה הכללית, העולמית, שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא את כלל ישראל. ברא את כנסת ישראל. ואז בסוף יש גם פרטים. כן, זה יורד למטה, יורד למציאות, ובמציאות יש גם פרטים. אבל כל פרט כזה הוא חלק מהכלל. אז הוא מביא את העניין של מסירות נפש, כן, אפרופו מלחמה, אנחנו מרגישים את זה, שזה טבוע עמוק מאוד בתוכנו, הדבר הזה שאנשים באים ומוסרים את עצמם בשביל הכלל, בשביל הדבר הגדול, הדבר הכללי הזה, זה חלק מהמהות שלנו, ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו בנויים. אגב, סוגריים, דבר מאוד מעניין, תמיד אוהב להזכיר את זה, הכוזרי אומר שרוב מצוות התורה באו לחנך את האדם לעניין הזה של הכלליות. דבר מאוד מעניין, שממש כאילו לחשוב על זה ולהסתכל ככה על התורה ולראות איך התורה בעצם בהמון מצוות בעצם מחנכת אותנו לעניין הזה של הכלליות. זה מעניין לבדוק את זה, הוא קצת נותן דוגמאות משביעית, משבת, מתפילות, מצדקות, מעשרות, קורבנות. מלא מלא דברים בעצם הם דברים שאין להם מקום לבד. אתה עושה את זה כי אתה חלק מי. מה? חוץ קודשה
ברכוש חילותי בשם כל ישראל. תמיד
אומרים לפני כל דבר. אדרבה, כן, אדרבה, בשם כל ישראל. עכשיו, יש עוד דבר שהוא חידוש יותר גדול בחיה מסוימת, והוא שגם הכסף של האדם, הממון של האדם, זה אותו הדבר. זאת אומרת, יש אצל כל אחד מאיתנו חלק מהכסף שלו, הוא מראש חלק ששייך לכלל ולא שייך לו. זה דבר מדהים. המקום שרואים את זה הכי, ככה, הכי חזק, זה באמת בענייני צדקות ומעשרות ומתנות כהונה וכל הדברים האלה, שבאמת כאילו אתה ממש צינור, כאילו אומרים לך, תשמע, יצא לך יבול פה 100 טון, מצוין, אבל מראש כאילו, תדע, ישר הולך, מעשר לזה, עשר לזה, חלק לבוא. זה רק עובר דרכך, זה לא, זה מראש כאילו, אמנם זה שלך לגמרי מבחינה קניינית, זה לגמרי שלך, ולכן יש פה, אם לא תפריש, זה יישאר שלך, זה יהיה טבל, זה יהיה זה, יהיה כל מיני איסורים, אבל מבחינה ממונית זה שלך, אבל ברור שזה באמת, זה כאילו לא שלך, מי שמרגיש ככה כלפי המעשר כספים שלו, יותר קל לו לתת מעשר כספים, כי הוא מראש כאילו מרגיש שזה רק עשירית ממה שהוא מרוויח, זה רק צינור, ואז יותר קל לו להוציא את זה, כי הוא יודע שזה בעצם לא שלו, אלא של מי זה? אז זה של הכלל, עכשיו מי זה הכלל? בסדר, הכלל בסוף זה לא איזה משהו באוויר, יש עניים, יש נצרכים, יש כהנים, יש זה, יש כל מיני מתנות, אבל הרעיון הוא שהממון שלנו מראש הוא בעצם שייך לכלל. המקום שרואים את זה מאוד חזק בפריאת המקורות שהבאנו פה, והבאנו את זה, הסכנו את זה כמה פעמים השנה, זה מה שהרב קוק קורא שיתוף הקניין. מדבר על זה שיש ייחוד הקניין, שזה הקשר החזק, הישיר, שיש לכל אדם עם הממון שלו, ויש שיתוף הקניין, שזה המקום שבו מראש כולנו שותפים. להשם הארץ ומלואה, שום דבר בעצם לא של אף אחד, כי הכל של כולם, הכל של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן את זה לכולם, ואז מתוך זה כל אדם איכשהו מקבל איזה זכות שימוש שיהיה שייך לו חלקים מתוך הדבר הזה. ובעצם יש משהו בשורש שהוא בכלל שיתוף. דיברנו על הקומוניזם שיש בהם איזה גרעין אמיתי, בסוף הלך למקומות לא טובים, קיבוצים, גם גרעין מאוד אמיתי, גם בסוף הגיע למקומות לא טובים כי לא עשו את זה מאוזן. ולא עשו את זה נכון ומדויק, כי רק התורה יודעת איך באמת לדייק את זה. אבל ברעיון יש קולקטיב, יש אחריות, יש שיתוף, ואנחנו לא חיים פה כל אחד לעצמו. זה שני יסודות מאוד מאוד גדולים שנמצאים פה. אם אכן שני היסודות האלה נכונים ואמיתיים, כמו שרואים פה במקורות, ואני מדלה כבר לקרוא את זה בפנים, אז שמה אפשר לומר שהמחלוקת, הדיון, כשרבי אלעזר, תראו עכשיו, תחשבו, בוא נחשוב עכשיו טוב, זה ממש, זה מדהים לחשוב אם זה אמיתי, זה מרגש ממש. כשרבי אלעזר שואל את רבי יוחנן, אומר לו, תגיד, כשגובים, גובים לפי ממון או לפי נפשות? מה שהוא שואל אותו באמת, זה מה העיקר שמחבר את האדם לכלל. כי ראינו שיש לאדם בעצם שתי צינורות שבהם הוא מחובר לכלל. יש את הצינור של הנפשות, זאת אומרת של הבני אדם. אולי קוראים לזה נפשות כי גם צריך למסור את הנפש לפעמים על הדבר הזה, אז קוראים לזה נפשות, כי זה דיני נפשות. אתה הולך למקום שאתה, אדם מקריב את עצמו בגלל שהוא מציל את הכלל. ויש את העניין של הממון, שגם הממון שלנו הוא לא לגמרי שלנו, אלא הוא חלק מהכלל. אם כן, שואל אותו רבי אלעזר, אומר לו, תגיד, כשיש מציאות כזאת עכשיו, שאנחנו צריכים, אנחנו פה חיים ביחד, אנשים, ויש גייס שבא מולנו, ואנחנו עכשיו צריכים לבנות חומה. מה הנקודה המרכזית עכשיו שבעצם היא זאת שגורמת לחיבור הזה בינינו. האם בצינור הזה של הנפשות, זה הנקודה המרכזית שמחברת אותנו, ואם זה ככה, אז אנחנו באמת נגבה לפי נפשות, איך שלא נסביר מה זה נפשות, אבל זה לא יהיה קשור לכסף, זה יהיה קשור לאנשים, כי מה שמחבר אותנו, עכשיו הגענו לצומת, שאנחנו עכשיו פתאום מרגישים שאנחנו כלל. אולי אני אקדים איזה מילה כבר, ואולי כבר, אולי זה יחסוך אותה בהמשך, או שבסוף נגיד עוד מילה על זה. אנחנו הרי בונים חומה, וזה מאוד קשור גם לשאלה, מה המהות של חומה? מה זה חומה? יש בחומה משהו שהוא באמת סוג של מאגד את כולנו, מחבר את כולנו. מי שהגיע במקורות להמשך, ותכף נראה את זה, אם נספיק, אז רואה, שיש בה החומה, אפשר לראות אותה לא רק איזה משהו טכני כזה ששומר עלינו, אלא יש בה איזה אחדות של כל העיר. כאילו, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף. אם יעלו כחומה, מה זה יעלו כחומה? אם יעלו כולם ביחד, בכוח, בעוצמה, זה נקרא לעלות כחומה. כן, בעלייה לארץ ישראל, אם בזמן עזרה, אם היו עולים כחומה, שלושת השבועות, כן, שלא יעלו בחומה, כביכול ש... סאטמר וזה, שלמה זה, היום זה לא גאולה, כי עלינו בחומה. החומה היא בעצם מאחדת אותנו ככלל. מאחדת אותנו ככלל. זה פן אחד של ה... זה פן אחד של החומה, ולכן, מהבחינה הזאת, תכף נגיע לרשב"ג וחכמים, אבל לפני כן, זה הבחינה של נפשות. אנחנו בני אדם, שביחד נמצאים פה, והחומה גם אולי יש לה את הבחינה הזאת שהיא מאחדת אותנו, זה סיפור אחד. יש אבל כיוון אחר, יש כיוון אחר שאומר שבאמת הצינור, נקרא לזה הצינור המרכזי, שדרכו אנחנו בעצם מחוברים, זה הצינור של הממון, שאף אחד מאיתנו הוא לא לבד פה, וכל אחד, הממון, חלק מהממון שלו מראש שייך לכלל, שייך קצת כמו הארנונה היום, כן, להבדיל, כביכול. יש גם אגרת שמירה, לא יודע, פה באשדוד, אני רואה רשום לנו שם אגרת שמירה, כאילו משלמים על, על השמירה. אז כן, אז כן, פה זה הולך לפי גודל הבית, כן, יודע, יש שזה, ככה החליטו שזה הולך לפי גודל הבית. חבל שלא, במים מסתכלים לפי הנפשות. אז פעם הייתי מאוד זול במים, כי ברוך השם, היה הרבה אנשים, אחר כך יצאו אנשים מהבית, אז זה צריך להודיע להם שיצאו אנשים מהבית, ואז זה נהיה מאוד מאוד גבוה. אבל בבית זה משלם על גודל הבית, בסדר. אז כאילו, ברור שיש לנו פה איזה ביחד, והביחד הזה הוא הממון, הוא בעצם הנקודה שדרכה אנחנו כביכול שותפים. ולכן הוא שואל אותו, גובים, לפי נפשות גובים, או לפי ממון גובים. זאת אומרת, וכמו שראינו קודם, אתה לא יוצא מזה אם אתה מסתכל לפי הכוונות של הגייס, בכלל אי אפשר לדעת את זה, וגם אם יודעים את זה, אז זה יכול להשתנות, אז אתה לא יוצא מזה. אבל פה אתה יכול יותר להבין עוד משהו שלא שאלנו אותו קודם, כמעט, אנחנו מעט מאוד מוצאים בשס דבר כזה שכתוב קבע במסמרות, או קבע במסמרות, כאילו, מה קרה? כאילו אומר לו, תשמע, תחתוך, זה ככה? ותקבע את זה, זה לא משתנה. זה בדיוק הפוך מה שאמרנו, זה לא קבוע. אולי נממון, מחר אולי זה יהיה נפשות. לא, קבע במסמרות, זה קבוע. למה זה קבוע? כי הוא מכריע. רבי יוחנן אומר לו, הנקודה היא ממון. ככה הוא הכריע, מעניין, אפשר לחשוב על זה. אבל הוא אמר לו, הנקודה היא בסוף הממון, זה החיים, זה הדבר שבעצם החלק בשותפות הקניין הזה, שכולנו שותפים, כולנו בני העיר. כולנו חלק, וכל אחד, הדבר המרכזי שדרכו הוא חלק, זה כמה כסף יש לו, ולכן לפי היחס הזה, זה מה שאנחנו נגבה מאנשים כדי לבנות את החומה, ולא עצם השייכות שלהם, שהם שייכים פה לעיר כבני אדם. בסדר? בסוף בפועל הדבר המרכזי זה הממון, ולכן הוא אומר לו, קבע במסמרות. אם נלך שנייה רגע למחלוקת הבאה, שראינו, והמחוקת אחריה, אחרי ממון ונפשות, הייתה, רגע, אולי שנייה אחת לפני כן, אני אעשה את זה מסודר, שנייה אחת לפני כן, נחזור רגע לשאלות של הקובץ שיעורים, שלא, שיהיה לפי סדר. זוכרים הקובץ שיעורים, קודם כל, הוא שאל לגבי ממון נפשות, ואז לכאורה נתנו פה כיוון. אבל מה עוד הוא שאל? אתם זוכרים? הוא אמר, איך אפשר לכפות על אחד מבני החצר לשלם על מניעת הזק הראייה, שבעצם מי שעושה אותה זה בני רשות הרבים. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז הדבר הזה הרבה יותר מובן, כי באמת השייכות הזאת הממונית של כל אחד לכלל, היא באמת הופכת אותו ממש, הופכת פה את כולנו בעצם לאיזשהו סוג של אחראים, באותה מידה, לכל מה שמתנהל פה. זה לא שאתה אומר, רגע, אני לא עשיתי כלום, זה הוא, זה האלה מרשות הרבים, אלה מרשות הרבים, אין לי שליטה עליהם, אז אני לא חייב. לא, זה לא הולך ככה. יש פה מציאות. אתם בני חצר. רשות הרבים זה הרבה אנשים, אי אפשר לחייב אותם. אין פה מישהו קונקרטי. היום הולך ההוא, מחר הולך ההוא. אבל יש פה מציאות של הזק. יש פה מציאות של פגיעה. יש פה מישהו שנפגע. אומר, אני לא יכול ככה שכולם רואים אותי. אז כן, זה מחייב אותך. תגיד, למה אתם מחייב אותי? מה אתה רוצה ממני? אני לא בעסק. לא אכפת לי. אני כבר אין לי ילדים קטנים. אני אין מי שיראה אותי. אני לא בחצר בכלל. אין דבר כזה, אחי. אתה חלק מהכלל. אתה חלק מהציבור. אתה חלק מה... במקרה הזה, אתה חלק מהחצר. ולכן, אם למישהו מהחצר זה מפריע, אז כן, אז אתה... ייקחו ממך כסף. לא הזכרנו את הביטוי שכתוב כאן, כופים אותו. במשניות הקודמות, הביטויים היו מחייבים אותו. זאת אומרת, שמדובר על בני חצר, בדרך כלל זה לא 100%, צריך עד הסוף להגדיר את זה, אבל בגדול, אם תראו את הדברים, אז ברוב המקומות, כשמדובר על בני חצר אחד מול השני, אז כתוב מחייבים אותו. זאת אומרת, יש אחד והשני, מחייבים אותו. כשמדובר על הדברים הכלליים האלה, אז מה הביטוי? הביטוי זה כופים. ביטוי יותר חזק. למה זה ביטוי יותר חזק? בגלל שבאמת פה כאילו כוח הכלל כאילו נכנס לתוך היחיד ומכריח אותו. וטוב שכך. זאת אומרת, היחיד חייב להבין, הוא חלק מהכלל. יש שותפות הממון, ויש שותפות של אחריות, וחלק מהממון שלך מראש נמצא בתוך הכלל. אז זה לא רק במעשרות ובדברים כאלה, אלא לפעמים יבואו, ואנחנו מכירים את זה, דיברנו על זה הרבה פעמים. אם אחד יש לו שדה על כביש 6, אז יקחו לו את השדה. אז מדינה מתוקנת, תפצה אותו בכסף, תיתן לו שדה במקום אחר, או שתיתן לו כסף. אבל יכול להיות שהוא נורא אוהב את השדה הזה, והוא יגיד להם, אולי תבנו את 6 ככה, כשהוא מגיע לפה, שיעקוף את השדה שלי ככה, ימין, השמאלה, יעשו את זה או לא? לא יעשו את זה, נכון? זה לא הגיוני. זה כביש, אוטוסטרדה, הוא צריך להיות ישר. אי אפשר, זה לא אנשים... מה, אבל אני נפגע מזה. אתה לא נפגע, אתה בשמחה נותן, כי אתה רוצה להיות חלק מהכלל. אתה חלק מהכלל, הממון שלך הוא גם חלק מהכלל. אולי לא נעים, אולי לא זה, אבל יקחו ממך, קופים אותו. מה שנקרא יפקיעו, כן? יש כזה ביטוי, יפקעה. יפקיעו לו. וצריך היום הרבה בירור היום בדבר הזה, כי היום זכויות הפרט, דיברנו על זה גם בהקשר של השבועים וכל זה, היום זכויות הפרט זה נהיה כאילו הערך הכי גדול. והוא יותר גדול מהכלל, והכל, הכל, הכל זה הפרט. כאילו מאוד מאוד מדגישים כאילו את המקום הפרטי של כל אחד. אבל זה בגלל שלא, באמת לא מספיק מכירים את המושג הזה של כלל ישראל. לא מספיק מכירים בכלל את הרעיון הזה של ציבור, של באמת שמדינה שהיא לא רק דואגת לאנשים שלה הפרטיים, אלא היא דואגת לכלל, היא דואגת... ולכן, אם אתה מבין שזה ככה, אז כופים אותו, כן. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא כזה פלא, כאילו שכופים אותו לדבר הזה, וכמו שראינו, כן, כל מה שמתלבט, כל ה... התלבטות של יעקב התשיעורים, מה מקור התוקף לזה? אי אפשר לחייב אותו, אז אולי מנהג המדינה, המנהג המדינה גם לא, אז אולי זה איסור, אז אם זה איסור זה לא בכסף. כאילו ממש, עוד פעם, כאילו כמו שאמרנו, לא כל כך יוצא מזה. לא יוצא מזה בגלל שהשורש באמת הוא יותר גבוה ויותר גדול, וזה העניין הזה של כוח הכלל שנמצא בתוך הממון של הפרט, ולכן יכול גם לקוף אותו, לתת מעצמו לטובת הדבר הציבורי הזה. כמו שאמרנו, רק נסיים, עוד משפט אחד. לגבי המחוקת של חכמים ורשבג, אגב, זה מאוד מעניין, בסוף המשנה כתוב, וכמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר, י"ב חודש, קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. שימו לב להבדל. כל עוד הוא לא בנה בית, אז בעצם עכשיו אנחנו צריכים רק להגדיר אותו כבן אדם, שעוד לא השקיע כסף בעיר. אנחנו מרגישים את ההבדל הזה בכל מיני מקומות, גם ביישובים וזה. מי שגר בסחירות, אתה אומר, לא יודע, מחר אולי הוא הולך. מי שקנה בית, הוא אמר אמירה. הוא אמר אמירה, הוא קנה בית, הוא משדר, אני פה. אני בזמנו שהגעתי למעלות, אז היה שם איזה משבר קצת בקהילה וזה, ואז היה איזה מישהו כזה שאמר לי, כאילו אם אתם באים, בבקשה, תבואו בשביל לבוא, לא בשביל ללכת אחרי... כי אנשים כנראה אולי היו באים, ואז היו עוזבים, וכל מיני דברים כאלה. אז אמרתי לו, עזרת השם, בלי נדר, נשתדל. אבל באמת, כעבור לא הרבה זמן, קנינו שם דירה. וזה כאילו, זהו, זה, מי שעוד היה לו ספקות, אומר, מה, אולי אנשים באים, ילכו, וגוש קטיף אותו הדבר. הייתי לגוש קטיף, קניתי דירה. כי אחרת אתה כזה משדר, כאילו, לא יודע, אני היום פה, מחר אולי אני הולך, ואז זה נותן לכל העסק הזה לא, חוסר יציבות, לא, 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 לא מאמינים שאתה באמת רוצה להיות פה, ואתה באמת קובע את, את עצמך פה, ביישוב, בישיבה, לא משנה איפה שזה, איפה שזה לא יהיה, זה באמת מאוד אמיתי, אבל תחשבו על זה בהקשר של מה שאמרנו. כל עוד הוא לא קונה דירה, אז מה שמחבר אותו לכלל זה רק הנפשות, זאת אומרת, זה שהוא פה, זה שהוא פה, כמה זמן לוקח עד שהוא נחשב כאנשי העיר, שנה. בית חודש. בית חודש. אבל אם הוא קונה בית, מיד הוא נהיה, כי מה קרה? הוא שם כסף. הוא שם ממון, אז הוא, יש פה אמירה. כלומר, זה כאילו, אתה רואה שהממון, עכשיו שבגלל זה נמצא אולי בתוך המשנה הזאת, כי אתה רואה שהממון הוא באמת דבר שמחבר את האדם למקום. הוא קנה בית, הוא שם פה כסף על המקום הזה, אז זהו, הוא מיד כבר נחשב כאנשי המקום. אולי בגלל זה הוא הכריע רבי יוחנן שהולכים לפי ממון. כי ממון הוא יותר חזק כאילו בזה שממש רואים שהוא, כן?
אבל לפי זה שכירות יקרה. זאת אומרת, הוא הולך
לזה פנטאוס שהשכירות בו גבוהה. שאלה טובה. שאלה טובה, ואתה יודע, אין מה לעשות, אין מה לעשות כאילו, זה לא דומה שאתה שם מה שנקרא... תשמע, קודם כל אם יש לו 30 אלף כנראה יש לו, אבל זה עדיין עושה אותך זמני, כנראה יש לך, כנראה אותו אחד שמשלם את זה יש לו, אבל זה לא יעזור, הסחירות היא זמנית, וזה גם די, זה לא רוב האנשים, רוב האנשים בסדר, לפי הגובה השכר שיש באותו מקום, אבל אתה זמני, אתה עוד לא בטוח שאתה פה מאנשי המקום. שמת כסף, זהו, אתה בזה. זאת אומרת, יש משהו בממון שבאמת כאילו יש בו איזה בחינה שהיא יותר כאילו באופן מעשי, אולי בגלל זה הוא הכריע שהולכים לפי ממון, הוא קבע במסמרות שהולכים לפי ממון, זה מעניין. אבל זה רק פשוט נזכרתי במשפט הזה, כי דיברנו על זה לפני כן.
הרב,
כן?
אם באמת ממון מחבר את האדם ישר ברגע שהוא
כן?
קונה בית,
כן?
אז נפשות זה כאילו... זה... באמת זה לוקח לי בית חודש כדי להתחבר אל הכלל?
כן. לא, זה טבעי, זאת אומרת, אם אתה בא רק מעצם החיבור שלך, אז זה לוקח יותר זמן. רוב האנשים ככה אומרים, אתה אומר למישהו, מה, אתה ישר קונה בית, בוא, תבדוק, הוא אומר, רגע, לא, נכון, אני לא אקנה מיד, אני רוצה לבדוק רגע את המקום, אני מסתדר, הילדים שלי מסתדרים, אני זה, זה הגיוני לגמרי, לא, אני גם לא קניתי אחרי חודש, גם שקניתי בית עם העלות, זה לקח בסוף שנה עד שקניתי, אבל בסוף אתה בכל זאת, לא יודע, אתה מסתכל קצת מה קורה. אבל אין ספק שמי שבא וישר זה אומר אמירה. יש פה איזה משהו מעשי שהוא... זה ככה אני אומר בסוגריים. רק נחזור ככה רגע עוד פעם לסיים עם מה שהזכרנו תוך כדי הדברים לגבי החומה. תראו רגע במקור 8, הגדרות מאוד מעניינות. רבי צדוק אומר, מכל מקום גם בארץ ישראל, גם הרי הפריזי הרבה, ואף על פי שאין נשמרים כל כך מהאויב כי המוקפים חומה, לא יצאו מכלל ישראל, רק יצאו מכלל מחנה ישראל. כי המחנה, שימו לב, הוא חיבור הפזורים יחד להיות מחנה אחת. וכן החומה היא מקפת העיר להיות כולה כחדר ובית אחד. אז תראו, הסתכלות מאוד מעניינת על החומה. החומה זה... מה, אתה יכול להסתכל עליו, אני אחזור לשאלה ששאלנו, מה עומק המחלוקת בין רשב"ג לבין חכמים? הרי אם אתם זוכרים מה אמרו, חומה, אז הגמרא אמרה, לא כל העיירות, רשב"ג אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה, רק הסמורה לספר. באים רשב"ג ואומרים לא, לפעמים תבוא הגייסה וגם הרחוקים יותר צריכים חומה. אז מה אמרנו? מה שאלנו? אז מה זה? זה סטטיסטיקה? כולם מסכימים שלפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. אז מה? עוד פעם, צריך להיות פה משהו יותר מוחלט. כנראה שהדבר היותר מוחלט הוא באמת איך להתייחס לחומה. כנראה רבנן, כנראה רבנן אומרים, חוכמה היא לא רק מה, חוכמה, הגעתי ונתקעתי עם חוכמה, חוכמה זה לא רק משהו טכני שעכשיו שומר עלינו, ואם יבואו או לא יבואו וכדומה. זה רק סימן, כן? זה שלפעמים תבוא הגייסה, ולפעמים גם העיר הרחוקה תצטרך חומה, זה רק סימן לזה שבאמת באיזשהו מקום, מה? כל עיר צריכה חומה. למה? כי מה החומה עושה? החומה מאחדת אותה. הזכרתי את זה קודם בהקשר של, כאילו של נפשות וזה, אבל עכשיו אני מגיע לזה פה מהכיוון הזה של, של מחלוקת רשב"ג וחכמים. מה זה הדבר הזה? לא כל עיר צריכה חומה, רק עיר שקרובה. זאת אומרת, הוא מסתכל יותר מבחינה מעשית, מבחינה יותר, נקרא לזה באמת פרקטית, ואז הוא אומר, בסוף, אלה שרחוקים מהספר, זה יקרה פעם ב... לא בגלל זה עכשיו מחייב אותם לבנות חומה. מה, בגלל שפעם ב יקרה זה אירוע? אז עכשיו, צריך ל... מסתכלים לפי הרוב, לפי ה... איך אומרים ביטוי בגמרא, שכיחה הזקה. אם לא שכיחה הזקה ופעם ב יקרה, אז בגלל זה עכשיו תחייב את כולם חומה? לא. באים חכמים ואומרים, כל העיירות בעצם צריכות חומה. אתה שואל אותם, באמת למה? אז מבחינת השיקול החיצוני, אז הם אומרים לך שיקול, תשמע, לפעמים יהיה גייסות, ידחפו ויצליחו ויגיעו. אז אתה שואל, נו מה, באמת, זה הסיבה? זה לא יכול להיות, כאילו, זה לא, אין פה מחלוקת. יש פה מציאות, כולם מסכימים על המציאות, אז מה, זה הערכה של מה? של אחוזים? של מה יש פה יותר מוחלט? אבל אם, נגיד, נסתכל על החומה, כמשהו באמת יותר מאגד, יותר מאחד, יותר מהותי, יותר סוג של משהו מלכתחילה, אז באמת כל עיר בונים בחומה, כחלק מהביחד הזה. ורשב"ג אומר, לא, באמת מסתכלים על החומה כמקום שהוא באמת שומר, מגן, ולכן בוא נסתכל יותר פרקטית. אם מסתכלים פרקטית, אז באמת לא הגיוני לחייב את כולם. זאת אומרת, יש פה את אותו עיקרון, אני חושב בכל הדברים האלה פה, יש בסוף את אותו, עיקרון, הבאנו פה מקורות, גם לגבי, בית שער, חצר, איך להסתכל על חצר, על בית שער לחצר, גם פה יש, תראו את זה כבר לבד, מקורות מעניינים ברב קוק, החצר מצד אחד היא רחוקה מה... היא רחוקה מהבית, היא כאילו כבר לא הבית, היא כבר רחוקה מהבית. מצד שני, יש בחינות בחצר שהן דווקא כן מבטאות קרבה. אבל הכל אותו עיקרון שכשרואים כאלה מחלוקות, שההסבר לכאורה בגמרא הוא לא מניח את הדעת, בגלל שהוא מאוד טכני, הוא מאוד, לא כל הזה ראויים לזה. למה? כי לפעמים בני רשות הרבים, אז מה? אז כנראה יש מחלוקת בהגדרה של הדבר. מהו הדבר? מהו החצר? אם החצר היא חלק מהבית, חלק מהותי מהבית, אז לחצר צריך שיהיה בית שער. וזה חלק מהסיפור. והתירוץ החיצוני הוא שלפעמים בני רשות הרבים גם נדחקים ובאים לשם. ואם מסתכלים על החצר כמשהו אחר, אז עם אלה זה כבר לא, זה לא הבית. זה לא הדבר עצמו. בית שער, לחצר, ואחר כך... אז באמת, ומה הסיבה החיצונית? שזה לא, שזה רחוק, וברשות הרבים לא באמת רואים שם, ולכן לא צריך. אז אם כן, בכל הדברים, גם בשאלה אם זה ממון או נפשות, גם בשאלה אם חומה, איזה עיר צריכה חומה, איזה חצר צריכה בית שער, כל הדברים האלה כנראה מתחילים מהגדרה יותר יסודית של הדבר, מהו, מה עניינו, מה מהותו של הדבר, ואז מתוך זה יוצאת המחלוקת והיא יותר מובנת, כי באמת נוגעת בדברים היותר מהותיים ולא באיזשהו דברים הסתברותיים כאלה ואחרים. אז ככה שאולי לפי זה נסות לראות את כל ה... יש פה עוד כמה דברים בגמרא, לפי קירוב בתים, לפי גם עוד דיון שאפשר על פי זה גם כן לנסות ולהבין את העניין. כל פנים, זה נראה בעזרת השם. מה? בסדר? בעזרת השם. משתדלים. חיים תהיו. בעזרת השם.